אנחנו אם כן בספר הכוזרי במאמר שלישי באמצע הפסקה ה בעמוד קוף במהדורת אבן שמואל. דיבור המתחיל פוקד. פוקד הוא על כוח הרצון. מי זה הוא? החסיד. אנחנו אם כן לומדים כאן על אישיותו של הצדיק, החסיד. בעוד שספר הכוזרי בעיקרו במאמר ראשון ושני מדבר על כלל ישראל, מאמר שלישי מדבר על פרט ישראל. נכון, יש כלל ישראל, יש פרט ישראל. פוקד הוא, יש לי הצעה, אולי אתם תשתמשו באותו ספר וככה לימור תוכל לקרוא בספר הזה. אני רק הצעה, אתם לא חייבים להיות טובים. תביא עמוד קוף, לא חייבים להיות טובים, זה רק הצעה. טוב, אחרי לחץ כזה, כן, טוב. עמוד קוף, פוקד הוא, מי זה פוקד? החסיד, על כוח הרצון לקבל כל צו אשר יבואהו מאיתו ולהישמע לו ולקיימו מיד ובלו כל התנגדות, וישתמשו לשם כך בכוחות והאיברים לפי מה שצווה. אז מה זה כוח הרצון? הרצון הוא המפעיל את הכוחות. לפי הכלל אין דבר שעומד לפני הרצון. הרצון הוא המוליד את כל הפעולות שלנו. השאלה היא על פי איזה כוחות הרצון פועל, מה הקריטריון של ההתנהגות של הרצון. אז אצל החסיד מה שקובע את ההתנהגות שלו זה השכל, נכון? אפשר להחליט לא לפי השכל, אפשר להחליט על פי כל מיני דברים אחרים, אבל אצל החסיד הרצון בוחר לו כקריטריון התנהגות מה שהשכל מחייב. כן, פוקד הוא על כוח הרצון לקבל כל צו אשר יבואו מאיתו ולהישמע לו, לשכל הכוונה, ולקיימו מיד ולא כל התנגדות, בהשתמשו לשם כך בכוחות ובאיברים לפי מה שצווה. וכן יצווה עליו שלא יפנה אל הסתנים של הסברה והדמיון, ולא יישמע עליהם ולא ייתן בהם אמון עד שיוועץ עם השכל. אם סברה זה הכוונה סברה ראשונה, זה שטחיות. סברה פה זה סברה שטחית.
על המקור שלהם? לא, לא רצוני, זה דבר שכלי.
כן, יש, לא, זה לא רצוני ולא שכלי. זה סתם דברים שעולים לי בראש. הרבה פעמים אתה שומע, אני שומע, אתה אומר לי מישהו, מסביר לי מישהו משהו, לא שכנעת אותי. מה הטענה? אין פה שום טענה. זה לא משכנע, זאת לא טענה. שאלה אם יש לך קושיה, אין לך קושיה. לא? תגיד לא משכנע, זה סוג של סברה בהקשר, בשפה שלי. בסדר? והדמיון, ולא ישמע להם, ולא ייתן בהם אמון, עד שיוועץ עם השכל. האם רבי יהודה הלוי כאן דוחה את הערך של הדמיון והסברה? בבקשה. בבקשה. כן. אז האם רבי יהודה הלוי כאן מתנגד למה? אגב, מה עם זה? רוצה אולי גם... האם רבי יהודה הלוי מתנגד לדמיון ולסברה או לא?
לא, שזה...
הוא אומר צריך התייעצות. הוא אומר, זה לא נגד, הוא לא נגד. השכל יש לו תפקיד מבקר, לא תפקיד יחידי, כלומר, הוא לא יכול לייצר ידיעות, אבל הוא יכול למיין ידיעות. כלומר, יש לי כל מיני ידיעות בנפש, מקורן לא בשכל. והן אולי לגיטימיות, אולי לא לגיטימיות. נשאל את השכל, מה הוא אומר? בסדר? למשל, אז הוא אומר כאן, אחר כך מטיל החסיד על כוח, לא, הוא מיד מקבל, סליחה, עד שיבעץ עם השכל, אם יאשר זה דבריהם יקבלם ולא יתנגד להם, ומיד מקבל עליו הרצון את הצו הזה ומחליט לקיימו. אחרי זה מכוון החסיד את כלי המחשבה ומפנה אותם מכל הרעיונות על העולם הזה שהיו בהם קודם לכם. מעניין, אצל הסינים יש פעולה נקראת ריקון הלב. יש פה משהו דומה לזה, ריקון לב, חיי מלאך, חיים של מלאך, וי דו. עכשיו, כן, זאת אומרת שהאדם מפנה ליבו, יש פינוי, פינוי הלב. הלב זה עולם, זה הנפש, כוחות הנפש. למשל יש ביטוי כזה, המהלך בדרך יחידי, הנאור בלילה והמהלך בדרך יחידי והמפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. אז מה הביטוי הרגיל? איך מבינים את המשנה הזאת? מי שנאור בלילה הוא נפרד מדרכי בני אדם, במקום ללכת לישון כשכולם יושנים הוא נשאר ער. מהלך בדרך יחידי, הוא לא חי בחברה, מפנה ליבו לבטלה, סתם בזבז את הזמן. אז האדם הזה מתחייב בנפשו, בסופו של דבר הנפש שלו תהיה נפש ריקה. אבל אני לא מעשן, תודה. סיגריה זה מגיל אותי.
דיברנו על הזמן.
טוב, אפשר להמשיך? טוב, עכשיו רבי נחמן ברסלב הבין את המשנה הזאת באופן אחר. אומר כך, מה זה מתחייב בנפשו? הוא משחק על המילה מתחייב על פי המושג הפילוסופי של מחויב המציאות או אפשרי המציאות. כן? מה היהודים מאמינים? שהעולם מחויב המציאות או אפשרי המציאות? אפשרי המציאות, כי העולם יכול היה גם שלא להיות. כלומר, זה שהעולם נהיה זה אפשרי, אבל יכול להיות גם בלי. מה אומרים הפילוסופים? שהעולם מחויב המציאות. שואל רבי נחמן, מאיפה צמחה להם הדעה הזאת? כן? כלומר, כל דעה לא נכונה יש לה שורש באמת. אתה לברר מהו השורש באמת למחשבה שהעולם מחויב. אז אומר, זה פשוט, נפש האדם אומנם היא אפשרית, אבל אם האדם עושה מה שצריך היא הופכת להיות מחויבת, נכון? אפשר לקנות חיוב בנפש. כלומר, אפשר להיות אדם כזה כל כך נפלא שבסוף אי אפשר לעולם בלעדיי, אז אני הופך להיות מחויב המציאות. רטרואקטיבית. אז איך עושים את זה? הנאור בלילה זה שלמרות שהוא רואה חושך בעולם הוא עדיין מאמין, נשאר נאור, והוא מהלך בדרך יחידי
נגד כולם,
נגד כולם, לא אכפת לו, הוא יודע את האמת, הולך בדרך יחידי. הוא מפנה ליבו לבטלה, מבטל את עצמו לפני השם, הרי זה מתחייב, מקבל חיוב בנפשו. נכון. אם תשימו לב, זה בעצם שלושת הדברים האלה, נאור בלילה, מהלך בדרך יחידי ומפנה ליבו לבטלה, כן, רבי נחמן ברסלב, כן, זה דרכם של ישראל, זה הזהות של עם ישראל ככלל. עכשיו, למה אני מספר לכם את זה?
אמרת
שלב
זה,
שפנית
לב זה...
כן, פינוי הלב. כן, פינוי הלב, יש בזה ממד של שלילה, כן, מפנה ליבו לבטלה. יש מי שמפנה ליבו, כלומר שהוא סיפק את כל כוחות הנפש, נתן לכל כוח של הנפש מה שהוא צריך. אחרי שכל כוח של הנפש קיבל מה שהוא צריך, אז הלב פנוי. הוא יכול, כלומר, הוא פנוי מן התרדה. ברגע שהוא פנוי מן התרדה, סיגרות שלי. מה? מן התרדה. תרדה. תרדה. ביזי. כן, ביזנס. במובן המקום. ביזי, כן. הוא לא תרוד. כן. הוא לא, הוא עכשיו, הנפש שלו שלווה. מתוך כך הוא יכול גם להשיג השגות אמיתיות. להתחבר אל האמת היותר עדיונה. לכן זה, מה? אז זה... מצאנו דבר דומה לזה אצל הסינים. יש פעולה נקראת ריקון הלב, גם פה יש משהו כזה, להבדיל. ואחרי זה מכוון החסיד, מה זה אחרי זה? אחרי שנתן את הסיפוק לכל חלקי הנפש. בשביל מה לתת סיפוק לכל צורכי הנפש? כדי להגיע לפינוי הלב. כן.
יש שני אופנים לפנות את הלב, מה שאני מבין. אחד, או לשתק את כוחות הנפש, או לתת להם את מה שהם רוצים.
נכון, אז פה אומר, צריך לתת להם מה שהם רוצים.
זה בניגוד למשל למזרח הרחוק שם שם.
נכון, נגד הסקפנות. כן. צריך לתת לכל כוחות הנפש את מה שהם צריכים, ומתוך כך הלב פנוי. כן? אחרי כן, אחרי זה מכוון יחסית את כלי המחשבה, ומפנה אותם. ממה הוא מפנה אותם? מכל הרעיונות על העולם הזה שהיו בהם קודם לכן. כן. ואז מה הוא יכול לעשות? הוא הולך להתנבא בעצם. אחרי כן מטיל החסיד איך חסיד על כוח הדמיון להעביר לנגד עיניו כחיקוי לעניין האלוהי המבוקש את המחזות הנהדרים ביותר השמורים בנפשו על ידי כוח המשמר, כגון מעמד הר סיני ומעמד אברהם ויצחק בהר המוריה, וכגון משכן משה עבד השם וסדר העבודה ושכון הכבוד בבית ורבים כיוצא באלה. אותה שעה הוא מצווה על הכוח המשמר שיעצור את כל אלה למען לא ישכחם.
הוא מנסה לדמיין בעצמו ביוזמתו את הדברים האלה
בלב הפנוי, הוא ממלא את זה בציורי הדמיון האלה
ודורש לזכור את זה.
נכון,
זה השימור כאן.
נכון,
למה הוא צריך לזכור?
כדי לרובב את נפשו. יש ביטוי כזה: אם אדם נמצא בחוץ לארץ כשהוא מתפלל, יתפלל לכיוון ארץ ישראל, היה בארץ ישראל לכיוון ירושלים, היה בירושלים לכיוון המקדש, אבא מקדש לכיוון העזרה, אבא עזרה לכיוון בית קודשי הקודשים. אם הוא נמצא במקום שהוא לא יודע איפה הוא נמצא, הוא לא יודע אם הוא בארץ, הוא בחוץ לארץ, הוא לא יודע בכלל שום כיוון, שום דבר, יכוון ליבו כנגד בית קודשי הקודשים. עכשיו יש פה בעיה, איך הוא יכול לכוון ליבו כנגד בית קודשי הקודשים אם הוא לא יודע איפה בית קודשי הקודשים? פה. אלא מסביר רבינו יונה, כך מובא ברמב"ן בשמו, הוא צריך לכוון שליבו זה בית קודשי הקודשים. הוא מכוון ליבו כנגד בית קודשי הקודשים. נכון? במצב כזה, אז יחד יונה סדרה שהוא כבר לא נתוד לכיוון גיאוגרפי, אלא לכיוון נפשי.
זה לב שלו זה קודש הקודשים.
כי אנחנו רוצים לאחל את העולמות, לחבר את העולם המטאפיזי לעולם הגיאוגרפי. אבל אם זה לא קרה, אם בשום מה הוא לא נמצא במצב הזה, סימן שעכשיו מה שמבקשים ממנו זה שליבו יהיה כנגד בקודש הקודשים.
זאת אומרת, ליבו זה קודש קודשים?
ליבו הוא קודש הקודשים.
אז איך זה נקרא לכוון כנגד ליבו?
לא, הוא מכוון ליבו כנגד זה. זאת אומרת, זה כנגד זה.
זה כנגד זה. אז כשהוא מתפלל, מה הוא חושב?
אז הוא קודש הקודשים. יש שיר כזה, נכון? בלבבי משכן אבנה. נכון? לקרני הודו. ובמקדש מזבח אשים לקרני הודו. ולנר תמיד אקח לי את אש העקדה, וקורבן אקריב לו את נפשי, את נפשי היחידה. איזה שיר, לא יודע,
שיר
של
סעודה שלישית.
שיר של סעודה שלישית, כן. יפה, נהנית מזה?
שיר. אבל כאן שהוא מדמיין,
טוב, בסדר,
כאן משהו שזה ככה, הוא נותן לקחות הנפש מה שהם צריכים.
נכון.
מפנה את מחשבותיו מכל מחשבות העולם הזה.
ואז הוא ממלא את הלב בציורי הדמיון האלה.
הלב. בציור הדמיון שהוא בעצמו ממציא.
לא, הוא לא ממציא, הוא למד את זה. הרי יש שריד הנבואה בתוכנו, השם דיבר עמנו בהר סיני, נשאר משהו בתוכנו. אומרים על הגאון מווילנה שהוא זכר איך הוא עמד בהר סיני.
הוא בטח באמת זכר.
אני מתאר לעצמי, הוא משקר.
לא, הוא בטח שקר.
טוב, נו, עכשיו, כן,
יש פה עכשיו רשימה של כוחות, כוח הרצון, כוח המחשבה, כוח הדמיון,
נו,
כמה כוחות בסוף שהוא כותב, מה היחסים ביניהם בעיקרון?
טובים.
בשאיפה. כן. כאילו, בפסקה הקודמת הוא מדבר על זה שהוא עורך במערכה, מסדר את הכל.
נכון.
אז איך הכוחות האלה מסודרים?
טוב, פה הוא לא מסביר. הוא נותן לך, זה עושה עבודה, יש עבודה של לימוד, לימידה. במאמר חמישי הוא מסדר אותם. מאמר חמישי. בסדר?
אבל עד כאן זה זמן של האדם, אז איפה ההופעה הנבואית שהיא
בנבואה? למה? מעמד הר סיני זה נבואה. הוא זוכר את מעמד הר סיני.
אוקיי,
אז הוא
בדמיונו מנסה
לזכור
בדמיונו את מעמד הר סיני.
נכון. זה מעין נבואה, זה קצת רוח הקודש, נכון. אותה שעה הוא מצווה על הכוח המשמר שיצור את כל אלה למען לא ישכחם, ואחרי זה הוא גוער בסברה ובסתניה, לבל יבלבלו עליו את האמת, ולבל יכניסו את ליבו, אל ליבו ספק בה. ולבסוף הוא גוער בכוח הכעסני ובכוח המתאווה. כי כאשר אדם משיג השגות גבוהות, יש לו נטייה לכעס. למה יש לו כעס? כי יש הפרש בין מה שהוא משיג לבין העולם. זה מרגיז אותו. לכן רואים אצל חכמי הקבלה במיוחד ששאלת הכעס העסיקה אותם הרבה. דווקא הם. זה לא כעס קטן שמעצבנים אותי, לא, זה בכלל לא זה. זה כעס שבא בגלל ההפרש בין מה שהוא משיג לבין המציאות הקטנה. כן. אז הוא צריך לי... מה? רבי חביתה. ורבי שמעון בר יוחאי שיצא מן המנהרה, למשל. כן? או רבי שמעון בר יוחאי. או רבי חיים ויטל. רבי חיים ויטל היה לו בעיה עם זה, עם הכעס. סיפור נורא. כן? הוא פעם כמעט שבר את הפרצוף לאשתו. כן, כן, הוא התעצבן על משהו משהו, ואז השתתק, והארי עשה לו תיקונים כדי לתקן את זה, סיבור ש... איבד את כוח הדיבור. טוב,
אבל לפני זה יש משהו עם הסברה
ומסתנף? כן, הפילוסופיה. פילוסופיה, כן. ולבסוף הוא גורר בכוח הכעסני ובכוח המתאווה לבל יתו את כוח הרצון מדרכו, ולבל יעסיקו ויתרידו בכעס ובתאווה אשר איתם. פעם פללה עלם, פעם פעם. מה? הם לא רוצים כוזרי? עמוד קוף? אה, ידעתי, במקום אחר אני מלמד. כן, אתה צודק.
מה?
עמוד קוף. ואחר כל ההכנה הזאת, כן, זה פה פעולתו של החסיד, שהחסיד פועל בתוך נפשו כבתוך מדינה, נכון? יש המושל במדינה נותן לכל מגזר את צרכיו, מספק את דרישותיו, ויחד עם זה יש לו תוכנית כוללת. התוכנית הכוללת זה מטרותיה של המדינה, כן? מה שהמדינה רוצה להשיג בקיומה. אז זה, כמו כן, בתוך נפש האדם מישראל, או בתוך נפש החסיד, זה נכון? יש כל מיני כוחות נפש שצריכים לעבור לידי סיפוקם, מידות, מעשים וכדומה, ואחר כך יש פקודה. פקודה על כללות מדינתו הפנימית של אותו אדם. ואחר כל, אני קורא בפנוכו, ואחר כל ההכנה הזאת מעורר כוח הרצון את כל האיברים המשמשים אותו לעשות מלאכתם מתוך זריזות, חריצות ושמחה. כן, זה מעניין.
זה מצוות?
זה לא מצוות.
מה זה מלאכה?
כל מה שהם צריכים לעשות. הם עושים מתוך זריזות, חריצות ושמחה. כן, זה דבר מעניין.
מה זה
חריצות? חריצות זה חריצות.
לא, אני נסה להבטיל את זה בין זריזות.
זריזות זה זריזות. זה נמחה לפני רמחל. זריזות זה הכוונה שהאדם רץ לדבר. חריצות שעושה את זה כמו שצריך. שוקד. תביא לי את זה. תשמש בתנ"ך ומשיבה על
זה. זאת
אומרת שני. חריצות ושמחה. זה דבר מעניין שה... חוויה הפנימית של הנפש אצל רבי יהודה לוי היא שמחה. אם אדם לא יגיע לשמחה, סימן שיש היעדר השראת שכינה עליו. אין שכינה שורה אלא מתוך שמחה.
בכלל, אם הוא
עושה
את זה מתוך שמחה, אז היא צריכה להשוואה עם כל
מה שהוא עושה. אם הוא לא עושה מתוך שמחה,
הרי הקדוש ברוך הוא מה שהוא פונה אומר מתוך של הבת המתאימית.
נכון, נכון. גם האריזל אמר שכל מה שהוא זכה לו בתורה, כל מה שהוא הבין, כל מה שהוא השיג, הוא השיג גבוה מאוד, זה בגלל שהוא קיים מצוות בשמחה. לא, כל המצוות.
אבל אם הוא לא עושה מצווה, שמחה של מצוות.
כל המצוות הוא עשה בשמחה. אז אם ככה, זה קל להיות כמו הארי. תקיים את כל המצוות בשמחה. בסדר.
אתה עושה את זה.
מבחינת המצווה, אם אני זריז, המצווה נעשית מהר. אם אני חרוץ, היא נעשית כמו שצריך, בצורה מדויקת. אם אני שמח, איך זה משפיע על המצווה?
לא יודע אם זה משפיע עליהם, זה משפיע עליך. למה צריך להשפיע עליך?
זה משפיע על המצווה.
גם על הנפש. גם על הנפש. וככה יעמדו ולא יתעצלו בשעה שעליהם לעמוד, וישתחוו כשיצובו להשתחוות, וישבו בהגיע את הישיבה, ותהיינה העיניים מביטות כהביט עבד אל אדוניו, והידיים נמנעות בבטלה ולא צריכה בקנה אישה רעותה, והרגליים שוות בעמידתן. יש דין כזה בבית הכנסת, לא משלבים רגליים, נכון?
כן,
יש איזה סיבות.
יש שם
מה שעובר. אתה הספרדים, אתה הספרדים מקבלים על זה. כן, לשים רגל, הרגל לא עושים. יש לזה שתי מוטיבציות. האחת, מצד האימה של בית הכנסת, שלא בבית קפה. בית קפה אתה שם רגל על רגל, אבל בית הכנסת, מקום מכובד, אז אדם לא משלב רגליים. ויש טעם אחר, שיש הנוצרים כך עושים בכנסייה. כן, הם משלבים את הרגליים ואת הידיים, שיהיה לזה צורה של צורה. ועוד איך. ועוד איך. תשאלי נוצרים, יש לך חברים נוצרים?
לא. ברוך השם.
אז
לא ראיתי דבר, לא
שומעת בתופעה הזאת. אז תראה, אתה ברוך השם עוד צעיר, ויש לך עוד הרבה מה ללמוד בחיים. אז עכשיו שם
הייתי ביניהם קרוב לשנה, בין
הגויים. תשאל אותם, תשאל גוי נוצרי, האם יש דבר כזה?
לא, הנוצרי צריכים
ללמוד
אצלנו,
זה
לא יודעים כלום.
הם לא אוהבים את זה? זה כנראה בדרכי הכבוד, הם מקובלים. טוב, ותהיינה העיניים מביטות כעבד על אדונה, וידיים נמנעות מבטלה, ותוכל בפני אישה רימתה, והרגליים שוות במידתן, וכל העברים יעמדו כאילו ביראה ופחד לעשות רצון מנהיגם, ולא יחושו בכאב ובנזק המייגע עליהם. זה מצד האיברים, אשר ללשון, שזה איבר פנימי יותר, של החסיד, וחסיד שווה היא בכל למחשבה, ואינה מוסיפה עליה. ונמצא שאין תפילת החסיד דבר שבמנהג או בהרגל, כשירת הזרזיר והטוקי, אלא כל מילה מחשבה אימה וכוונה בה. זאת אומרת, מה זה מחשבה? יש כאלה שחושבים והכוונה שצריך להגיד את זה לאט ובקימוץ העיניים. לא נכון, צריך להגיד את זה מהר, העיקר שאתה מתכוון מה שאתה אומר. ואם אתה אומר לאט ובקימוץ העיניים אבל לא מתכוון למה שזה אומר, אז זה כלום. כמו למשל, ותחזנה עינינו בשופחה לציון ברחמים. אז מה אתה עושה לברוקלין? אמרת את זה כל הכבד שהאפשרי, אבל לא התכוונת לזה.
אבל הוא אומר, אני לא רואה.
אבל
כדי להגיע לדבר
את זה, צריך ריכוז גבוה. צריך אמיתיות. שאתה באמת לא מוציא מן הפה מילה שאתה לא מתכוון לה.
אז מה זאת הכוונה?
מה שאני מכיר יהודי, שכאשר היה במחנה ריכוז באושוויץ, אז היו לוקחים אותם מקבוצת לעבודה ביער, קבוצת עבודה. היו חוטבים עצים שם ביער, היה כך הרבה זמן, והחיילים הגרמנים היו מתרחקים קצת, והם היו מפללים מנחה. מפללים מנחה באושוויץ. והיו, אחד היה אומר בעל פה את כל התפילה, כאילו היה להם סידורים כמובן, והיו מדלגים על הפסוק, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. זה סימן שהם אנשים שיודעים להתפלל באמת. כן, אדם שיודע להתפלל לא יכול להגיד מילה שהוא לא חווה אותה, נכון? זה דבר גדול. כן, נמצא שאין התפילת החסיד דבר שבמנהג או שבהרגל כשירת הזרזיר והטוקי, אלא כל מילה מחשבה אימה וכוונה.
אז בזמן שהם התפללו כאן בלי טוב השם לכל, הם התכוונו לזה?
למה הם תלגו על זה?
כי יכול הם רצו לשלול את המחשבה הזו שטוב השם
לכל? זה המחאה כלפי שמעיה, באו למחות.
אבל בכל זאת הם מאמינים בקדוש ברוך הוא.
ודאי שמאמינים, גם מאמינים שזה נכון שטוב השם לכל, עובדה שהם התפללו. כן? אבל הם אמרו, זה כמו שב, אני יודע, בתשעה באב, אתה, יש דברים שלא אומרים, נכון? כי באותה שעה הם לא אמיתיים. מה זה הם לא אמיתיים? הם תמיד אמת, רק אנחנו לא חווים אותם. כן. כשירת הזרזיר והטוקי, אלא כל מילה, מחשבה, אימה וכוונה בה, בדרך זאת, יש את התפילה לחסיד, כגרעין הזמן ופריו. ושאר השעות תהיה לו כדרכים המובילות אל שעה זו שלבוא הוא מצפה, כי על ידה הוא מדמה אל העצמים הרוחניים ורחק מן הבאמים. זאת אומרת, יש אדם שאומר, בסוף היום אני מתפלל, כשיש לי זמן אני מתפלל. אז זה שמרכז החיים זה לא התפילה. או שמתמר לא, ההפך. אני חי מתפילה לתפילה, וכל השעות שבין התפילות עניינן או לספוג את השפעת התפילה שעברה, או להכין את התפילה הבאה.
זה רגיל.
ככה הוא אומר, כן? הנה הוא אומר.
מה אם הוא תורה?
הוא לא כותב את זה.
אבל מי ש... כאילו אם אתה לומד תורה, אתה גם יכול להיות פטור מתפילה.
מי שהתפילה שלו, מי שהתורה שלו היא תפילה, הוא פטור מן התפילה. נכון?
אז הוא לא פטור
מתפילה. יש כאלה שכן. רבי שמעון בר יוחאי, הלימוד שלו היה תפילה.
אז הוא לא פטור מתפילה.
הוא היה פטור מתפילה.
לא, אבל אני פטור מתפילה.
ודאי. במובן הזה. ושאר השעות הנה לו כדרכים המוליכות את שעה זו, שלבוא הוא מצפה, כי על ידה הוא מדמה לעצמים הרוחניים ולחק מן הבעלים. וכשם שהיו לו שלוש עיתות התפילה שבכל יום, פרי יומו ולילו, כך יהיה לו יום השבת לפרי השבוע, כי יום זה מזומן להידבקות בעניין האלוהי. קצת שונה, משל מפילון האלכסנדרוני. פילון אמר, מדוע צריך לשמור שבת? ככה יש לך כוח לכל השבוע. יוצא לפי זה שהשבת זה הכנה. זה לא המטרה. בעוד שלפי מה שהוא אומר כאן, אדרבה, השבת היא המטרה.
להידבק בעניין האלוהי.
לאו דווקא אפשר לדבר בעניין האלוהי בשבת גם בלי להתנבא.
לא, אבל כשהוא
מדבר עונג שבת, לא דווקא.
רגע, לא
מבין
כשאנחנו רואים בשבוע זה יום השביעי עניין הברכה שחלה בשבת היא אמורה להשפיע כל ימות השבוע. זה
עושה
את כל השבוע בשביל
השבת,
אבל זה נותן מה... לא יודע
שזה משפיע.
אבל זה נותן מהות לאלה
עם אותה שבת. לא נגד זה, אבל השאלה מה העיקר ומה התפל. אז העיקר זה השבת עצמה. אף אחד זה. כן. איפה זה? כן. וכל עבודת החסיד היא בשמחה, לא בקניעה. כמו שבארנו למעלה. על רקע האסלאם האופף, זה מאוד מעניין. כן? האסלאם, מה דבר, מפתח את הכניעה. מה פירוש המילה אסלאם?
התמסרות.
כניעה. כניעה.
מסירה.
זה דבר. אני מסר. סוג של כניעה. כן.
כניעה זה איסטיסלאם.
אותו דבר. נכון. זו תכונה ש... זה לא טוב שזאת תהיה החוויה המרכזית. זה שער כניסה. שער כניסה, אז יש מעלות נוספות. יש האמורי, נכון, הכנעני, האמורי, מאמיר, עולה. הכנענים ישבו בעמק, והאמורי בהר. לא במקרה. נכון, נכון.
זה
איסלאם. כן, זה מי שמגם גם. מי שמגם גם גם. כן.
למה
הכניעה זה לא דבר? במובן של דיכוי קורות הנפש. זה עצבות דתית, זה משהו בא לשלול. כן, זה מצוי בכמה דתות, זה העצבות הדתית. קדוש מעונה. כן, מה אתה אומר?
זה השורה הראשונה של הפסקה לעניין מה זה שווה למחשבה.
המחשבה עד עכשיו
היא זו ששלטה על כל המעשים ועל כל האיברים, ולעניין הלשון היא לא שולטת, היא מגבילה?
למה? לא.
מה זה שוויון של המחשבה?
למה
זה
מתבטא? שאתה לא אומר מה שאתה לא חושב. שווה. זה שווה.
ללשון אין איזה עצמאיות משלה?
לא.
אז מה זה חייב להמחשב?
מה שאתה אומר, מה שאתה חושב.
זה ביד המחשבה, זה לא בעיד.
משל, והנה ערך.
אז מסתבר שפה הוא מציג מצב שהחסיד אומר שכל האיברים יכולים לעשות קצת שונה מהמחשבה, אבל הלשון משועבדת לגמרי למחשבה, כמו משה רבנו לקדוש ברוך הוא.
לא,
איך הלשון
למחשבה? לא, מה שהוא אומר לגבי הלשון זה נכון לגבי גם כל האיברים.
מה מיוחד בלשון?
שבלשון זה יותר קשה. לכן הוא מקדיש לזה פסקה מיוחד. אוקיי, טוב. בבקשה, שאלנה.
מבחינת המחשבה יש לנו יותר יכולת לשלוט על הדברים, מה שנקרא חיצוניים, ידיים, רגליים, אבל לעומת זאת במחשבה אין לנו שליטה על הלב. אנחנו לא יכולים במחשבה להפסיק את פעולת הלב או לא.
על הלב, את אומרת על האיבר הזה שעושים בו
מומה? כן, כן. הוא עצמאי, נכון? עכשיו הלשון היא משהו באמצע, בין משהו חיצוני למשהו פנימי.
הלשון זה הכוונה דיבור, אין הכוונה ללשון הגשמי.
לא, נדבר על הפעילות.
כי הרי המכוון בשמות אינו אלא עניינם, זה לא עצם הגשם.
זה בדיוק הייתה הכוונה של הסבור, שאני מדבר על יד, אני מדבר על עשייה.
הלשון נדבר על דיבור.
אני מדבר על לשון על דיבור, אז אני אומר, יש פה איזה עניין שמצד אחד יש לי שליטה על העשייה שלו, מצד אחד גם יש פה איזה משהו שאין לי שליטה על העשייה שלו.
מה אתה רוצה?
מה?
יש דברים בנו שבו בשליטתנו, נכון, קצב הלב לא בשליטתנו.
כל הדברים הפנימיים אין לי שליטה בהם, הדברים החיצוניים יש לי שליטה בהם. הלשון היא משהו ביניים.
תגיד כך. כן, מה אתה אומר?
שליטה קצב הלב?
אצל רוב בני אדם. יש קצת יחידי סגולה בהודו, הם מסוגלים לדבר הזה.
גם ישראלים.
איך הם עשו את זה? הם למדו בהודו. הם למדו אצל אנשים שלמדו ביהדות. למדו יהדות. גם אני למדתי יהדות, אני חושב. אני לא יודע לשלוט על קצב הלב שלי. זה מה שאני שקרה. כן. נו, מה? כן. לא, זה מידת האחריות. גם הנאווה זה בשליטה. אני מחליט להיות הנאווה. אנחנו שולטים בכוחות הנפש שלנו, כן. זה הנושא שהוא דיבר עליו בתחילת הפסקה. הנה, הוא מסתכל לפני כן בפסקה ג', החסיד הוא המפקד, הוא האיש המפקד על מדינתו. כן, כמו כן גם בפסקה ה', החסיד הוא המושל, שהרי כל חושיו וכוחותיו הנפשיים והגופניים שרים על משמעתו. נכון? מה קרה? מה אמרת עוד פעם? יפה.
סימן שזה כדאי
לעשות. נמאס לך כבר, צריך לא ללכת. הענווה הזאת, זהו כוח בנפש, היכולת לקבל. זה הענווה. שלא אני המקור של עצמי, אלא אני פתוח לקבל סייעתא דשמיא. לא ענווה. לא, כי זה בשליטה להיות פתוח. כלומר, גם הענווה זה דבר שיכול להיות מודע. אדם יכול לדעת שהוא ענו, שלא כמקובל בציבור הרחב לחשוב שהענווה היא התעלמות מן המציאות. ההפך, ידיעת המציאות לאשורה זה הענווה האמיתית, כי אני מכיר בזה שהכוחות שבי לא מאיתי באו, אלא מאת השם באו לי. הכוחות שלי, השליטה בהם, זה תלוי ביוזמה שלי. זה לא באמת, זה באמת לא של הקדוש ברוך הוא, זה שלי. נמשיך הלאה. והנה, ערך כל אלה לנפש הוא כערך המזון לגוף, שכן תפילת אדם טובה לנפשו כשם שהמזון תועלת לגופו, וכן ברכת כל תפילה שורה על האדם עד שעת התפילה שאחריה, כשם שכוח הסעודה שסעד מתקיים בו עד שיסעד סעודת לילה. בתקופה היו אוכלים רק שתי סעודות ביום. עכשיו, לפי זה אפשר גם להבין תפילת תשלומים. אם אדם לא יתפלל שחרית, יתפלל פעמיים מנחה, לא יתפלל מנחה פעמיים ערבית, לא יתפלל ערבית פעמיים שחרית. נכון? כמו אורת. אבל, כי עדיין משהו מזה עדיין שייך, זה אותו זמן. שתי תפילות, אתה לא יכול. על זה נאמר, מעוות לא יוכל לתקון, וחסרון לא יוכל להימנות. נורא. טוב. אז כשם שהמזון תולד גוף, וכן ברכת כל תפילה שורה לאדם עד שעת תפילה שאחריה, כשם שכוח סעודה שסעד מתקיים בו השאיצת סעודת לילה. אולם ככל אשר תתרחק שעת התפילה, תלך הנפש הלוך וכדור מתרדות העולם הבאות עליה, ובייחוד מביאנה ההכרח להימצא בחברת ילדים, נשים או אנשים רעים, ולשמוע דברים האוכרים זוך נפשו.
זה מקביל?
כן, ודאי. ילדים זה שטויות. מה אומרים הילדים? הוא גנב ממני. מה אומרות הנשים? צריך לקנות חסה במכולת. מה אומרים אנשים רעים? איך אנחנו נעלה לשלטון? כל אחד יש לו את העסקים שלו. לא מדובר על ילדים מחוננים, או על נשים למדניות וצדקניות, או אנשים רעים שנהיו פתאום טובים. לא, דובר על ההווה, על המצוי. כן, ולשמוע דברים אוכלים זוך נפשו, דיבורים מגונים או שירים. מה הבעיה? לא, גם פנינה גם מסכימה לזה. זאת אומרת, מה שמדבר כאן, יש תיאור של מציאות חברתית נתונה. זה לא אמרנו שאי אפשר לשנות, אבל זה בזמן רב יהודה הלוי, זה ככה היה, זה ברור. כן, מי שהיא כתבה אליי מכתב מזועזע על מעמד האישה ביהדות, בין היתר ציטוטים מהכוזרי. כן, ובין היתר זה היא אמרה, אינני מדברת על המקומות שבהם האישה היא הנושא הלימודי, אלא אדרבה, איפה שהיא מוזכרת בדרך אגב, ושם מורגש הזלזול. כן? ואחד המקום שבא, זה. הנה, הפסקה הזאת שקראנו עכשיו. כן? מה התשובה? זה לא זלזול, זה נתון, נתון מציאותי. כן? ולשמוע דברים האוכרים זוך נפשו. אגב, אפשר להוכיח את זה. איך שהרמב"ם מביא את זה. טוב. ולשמוע דברים האוכרים זוך נפשו. דיבורים מגונים, אדם נמצא בחברת אנשים המדברים דברים רעים, או שירים שהנפש נועה אחריהם עד שאי אפשר להשתלט עליה. יש לפעמים שהשירים, המוזיקה, תופס את האדם, מכניס אותו לספרות רגשיות, מנטליות, שהוא לא יכול להשתחרר מהן. מוזיקה זה דבר חזק. היום אתה רגיל שהמוזיקה זה דבר רקע. הרדיו פתוח, בכלל אתה לא שם לב מה שאמר זה. פעם התייחסו למוזיקה קצת יותר בכבוד. כן, ודאי. לא, אני אומר, היום הוא קצת תמה, למה? כי הוא רגיל שמוזיקה זה כמו בסופרמרקט. אתה מאלף, דלנג, 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 בלנג, דלנג, 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 25% הנחה על אקונומיקה.
של הרופא גם,
חלקה מוזיקה.
מוזיקה שמורדת
לך שלווה,
כדי
שתהיה לגרות.
כל
דבר
מוזיקה
שמורדת לך,
זה
לא
נכון, היא לא סתם
נהיה. להגירה
זה כשנתהיה
לך טובה. אבל מוזיקאי אמר לי שהוא לא מסוגל לשמוע את המוזיקה. הוא צריך בשביל זה הכנה, להתיישב, זה, למוח לפני כן.
נכון.
המוזיקה, אם אתה מבין באמת מה זה, ומה פעולתה על הנפש, זה משהו רציני. אבל אני אומר גם פה על מוזיקה של שטויות, שירים גסים ושירים מטופשים וזה, זה מלא את הנפש, הוא לא יכול לצאת מזה.
מה זאת אומרת שהנפש נועה ומה שאי אפשר להשתלט עליה? אין איזה עניין גם בנבואה, מנגנים בעצם?
לא על זה הוא מדבר.
מדבר על הנוער שמשתולל מהמוזיקה.
הוא מדבר על שטויות, נכון? ובספרד של רבי יהודה הלוי היה הרבה דברים כאלה, כל אחד תפס את המנדולינה שלו, והתחיל לשיר של רומנס. אפילו רבי יהודה הלוי בצעירותו כתב שירים מהסוג הזה, אחר כך הוא הצטער, חזר בתשובה הזאת, כן, כתב שירים כאלה, כן. כן, השירים שלו לפעמים אפילו קצת גובלים ב... שלא רואים, כן.
אבל הוא לא יוצא נגד מנגינה שמובילה למשהו שלא ניתן להשתלט עליה.
למה לא? אם אתה מאבד את הכישרון השליטה על עצמך, זה רע. פעם מישהו רצה שהרב צבי יהודה ירדם. החליט שהרב צבי יהודה צריך לישון, נתן לו בלי ידיעתו תרופה. הדבר נודע לרב, הוא התהלך בחדרו כל הלילה, הלוך ושוב, כדי לא להירדם מהתרופה. כדי שפעולת גופו לא תהיה מחוץ לשליטתו.
אז שוב פעם אני חוזר
לשאלה. כי שהאפקט של התרופה יעבור.
שוב פעם אני חוזר לשאלה שדוד ניגן לפני שאול, זה לא בשביל שרוח...
זה בסדר, לא על המנגינה הזאת אנחנו מדברים.
למה?
כי דוד יחשבו להם כלי שיר. זה פסוק, אמר שמה, אלה שמבלים את ימיהם בנבל ויין, וחושבים שהם כדוד.
לא, אז לא דוד, אני אומר, בני הנביאים הרי היו מנגנים עד שהוא מסתבים. נבואה זה לא איזו התנתקות מסוימת?
התנתקות? לא.
זאת אומרת, אי שליטה?
תופעת הנבואה של עצמה, כן.
כן, אז אני אומר, אז יש איזו מנגינה שמביאה אותך למצב של אי שליטה?
לא, זה לא המנגינה. המנגינה היא הרחבת הנפש. מה שגורם לאי שליטה זה הנבואה. כן, שדבר השם עצור בקרבו והוא לא יכול להשתלט עליו. כן. בשביל לשמוע דברים, דיבורים מגונים ושירים שהנפש נראה לכם. עד שאי אפשר להשתלט עליה, בשעת התפילה מתאר האדם את נפשו מכל מה שעבר עליה בינתיים. הוא מכין אותה לקראת העתיד. כלומר, יש פעולת ניקוי בתפילה. אומנם, מתי? בזמן התפילה? לא. לפני התפילה. יש עבודה שצריך לעשות לפני התפילה.
זה שבת, מול לפני שבת.
כן, נכון. מה? החסידים הראשונים שהיו שואים שעה אחת, יש עבודה מיוחדת.
כל התופעה קר לי בהחזות היום, ובעצם הוא מבין את זה מהתפילה.
כן, שמשל זה, כל המנגינה, זה כדי ליצור איזשהו מצב הנפש.
לא, היום יש תופעה של חסידי קרליבה.
שמה?
הם מתחילים לתרגל לפני התפילה, ועושים כל מיני פעולות. זה לא עוזר, אז גם
עושים סמים. כן, זה גם, זה נכון, זה נכון. טוב, לא אמרתי שכל דבר הוא טוב, כן. חיים במידה.
למה?
נכון. חיים במידה. טוב, תוסיף דרש. אומנם, על אף הסדר הזה אי אפשר שיעבור שבוע בלא שיתקלקלו הגוף הנפש, כי במשך ימות השבוע מצטברים מותרות עוכרים שלא ייתכן לצרפם ולבערם כים על ידי התמדה ועבודת השם במשך יומתנים. נוסף על מנוחת הגוף, ככה ממלא הגוף בשבת את אשר עבד לו בששת הימים והתכונן בקראת העתיד. והנפש אף היא זוכרת ביום זה מה שעבד לה מתוך שעסקה בצורכי הגוף. שם טיפול יומי, יש טיפול שבועי וחודשי ושנתי, נכון? שימו לב שתמיד הטיפול הוא באחרית היום. עכשיו חשבון הנפש, מתי ראוי לעשות חשבון נפש? לפני השינה או לפני השבת או בערב ראש חודש או בחודש האחרון של השנה, חודש שני.
יום הולדת.
טוב, זה טיפול, אבל אני אומר, למה תמיד באחריות? כשאדם מגיע לאחרית אז נוח יותר לראות את ההבליות של העולם הזה, ואז יש, זה יותר קל לאדם לשוב אל מקור החיים שלו. כן, לכן זמני התשובה הם זמני אחרית.
הסוד של הניקוי בכל אחד מהשלבים האלה זה קטע של התמדה, כאילו בתחילה זה התמדה בדיבורים קדושים ושבת צריך להיות קטע של התמדה בעבודת השם?
לא, לא יודע אם זה התמדה.
הוא מדבר שאיתו לצרב ולבאר בדברים האלה זה התמדה, זאת אומרת כל השבוע אני עובד השם.
לא, לא,
אני
עולה הכוונה שזה חוזר על עצמו תמיד, שכל שבוע אתה עושה כל כמו קורבן, כמו, כן, מחזוריות, כמו קורבן התמיד. קורבן התמיד, למה נקרא תמיד? לא שהוא מקרב כל היום, אלא כל יום יש. נכון. לא, הרב קוק לקח את זה שם מהזוהר. אבל זה רעיון דומה. כן. והנפש היא זוכרת ביום זה, מה שעבד לה מתוך שעסקה בצורכי הגוף, ביום זה היא כאילו מתרפאת ומחלימה מחולי שהיה לה ומצטיידת בכוחות שידחו מעליה את החולי הזה לעתיד, כדי שהיה איוב נוהג לעשות אחת לשבוע למען בניו, במו אולי חטאו בניי, ושוב מתעתה לחסיד לקראת הרפואה החודשית בראש חודש, שהוא זמן כפרה לכל תולדותם, כלומר לתולדות החודשים, והתולדות הללו הן מאורעות הימים, כמו שנאמר כי לא תדע מה ילד יום, כלומר תולדות הימים, מה שהימים מולידים, שזה המעשים. ושוב יתעתה לקראת שלוש רגלים, ולבסוף לקראת יום הצום הנכבד. אנחנו בקרוב, זאת השם. ביום זה, הרי מעניין שמצאו סטטיסטית שהיהודים מתים יותר אחרי יום כיפור ואחרי ליל הסדר. למה? כי אנשים רוצים לחיות לפחות עד יום כיפור. אדם חולה עושה מאמץ לחיות עד יום כיפור, הוא עושה מאמץ לחיות עד ליל הסדר. לכן התמותה אצל היהודים יותר גדולה אחרי. זה הוכח סטטיסטית. זה שנשים יולדות אחרי יום כיפור זה מובן, כי צום מזרז את הלידה, כן, אבל אחרי ליל הסדר לא. מה? לא, אולי אחרי הניקיון. יש הרבה לידות בערב פסח, כן, נכון, 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 זה אני ראיתי הרבה לידות בערב פסח. ביום זה יתהר מכל חטא שחטא בעבר, ובו ישלים את אשר יחסיר בשבתות ראשי חודשים. ביום זה תתהר הנפש מכל בלבולי הסברה, הכוחות הכעסניים והכוחות המתאבים, ותשוב בתשובה שלמה מלחזקם במחשבה ובמעשה. כלומר, יש, שימו לב, ממה חוזרים בתשובה ביום כיפור? חטא, אבל ברור, נכון? אבל יש פה בעיקר עבודת הנפש, נכון? בלבולי הסברה מבחינה שכלית, הפילוסופיה, כלומר הסברה מבחינה הפילוסופיה. הוא מדבר על אדם נורמלי. אדם נורמלי הוא מתעסק גם בסתרי תורה, בהבנת המציאות, ואז הוא נמשך אחרי הפילוסופיה. וזה מה, כל אדם נמשך אחרי דעות רעות, נכון? אני שומע כל יום ברדיו דעות רעות. אתה חושב שזה לא משפיע על האנשים?
אבל הוא יודע שזה דעה
רעה. הוא למד אצל הרב שלו. בסדר? הכוחות הכניסניים והכוחות המתאבים זה מידות, נכון? ותשוב בתשובה שלמה, זה עבודה מיוחד. ואם אי אפשר לה לשוב מעליהם במחשבה, להתגבר עליה הרהורים ששמרה עליהם מעליה עוד בימי נעוריה מתוך שירים ששמעה או סיפורים וכדומה. כן, מעניין, פה רואים קטע אוטוביוגרפי אצל הצדיק הגדול רבי יהודה הלוי. כן, הוא אומר, שירים ששמעה או סיפורים וכדומה. דיה שתתהר, נשתה מן המעטים, ותבקש כפרה על ההרהורים. יתקבל עליה שלא תעלם על לשונה. כמו שנראה, זמותי בל יעבור פי. וכל שכן שלא תביען במעשה. כלומר, יש לפעמים שהמחשבה של אדם מקולקלת, אבל המעשים נקיים. ככל שאדם עושה את ההפרדה הזאת, המחשבות הולכות ונעלמות. עכשיו טוב, ככל שבתחום המעשי יש תיקון, כך המחשבה הולכת ומתקלת. לפעמים אפשר לפעול ישירות על המחשבה. המחשבה מעולבלת. מחשבת עבודה זרה, מבחינה פורמלית זה נקרא. כן, מבחינה פורמלית מדברים רק על מחשבת העבודה זרה. אבל זה מחפת לנו פורמלית. אנחנו רוצים להיות תיאורים גם. אמור
שזה במחשבה,
קורבן עולה. על ערעור הלב מבין קורבן עולה. כל דבר, אם הוא עלה, היה הרבה דברים עליהם, אתה עושה את אבי פרה. לא, לא הרבה, אחת. שתי מחשבות, שתי פרות. עדר, עדר לבדו. זה מחודש שעבר.
אני סולח. כשבה אנחנו הצלחנו את הזמן, שהעץ ממנו צומח את התפילה, צומח את התפילה, את השבוע, כעץ ממנו צומח את השבת, ואחר כך היה לנו כמה מסתורות שעובדת, הרי היינו שהשבת היא המטרה של השבוע, וכל שאר הדברים, אחר כך היה כמה צילה של מסתורות שנותנו את הקטע של ערך המזון לגוף. זאת אומרת שעוד פעם הגענו למצב שהתפילה היא מזון לכל היום, והשבת היא מזון השבוע כמו הדעת שאמרת ש...
תילון.
תילון.
ולגבי
תרושה
הדברים.
נכון.
אז זה שתי מסרים הפוכים. נכון. זה דעתו של רבי יהודה לוי בכל הספר הזה. שהוא תמיד מלמד אותך שתי צדדים שמסתכלים. כי בהתחלה יש או זה או זה, אחר כך יש סובלים, יש לא, יש אינטגרציה. אתה מצרף, אחרי שהתברר לך נקודה אחת, אתה מצרף גם את הצדדים החיוביים שבדעה השנייה. כן, עובדה? כן. אתה צודק שזה סותר. ניסיתי להתחמק מזה, אבל עלית בעין הגדול אחר. כן.
כמו שחזר אמרו, רבי חמישים, שישים, משבת,
נכון.
זה עניין בשבוע. שהוא מכין
להשבת,
והשבת גם יש
איזו הישארות שלה לשלושה ימים. אז זה יש לך את זה בשלושה ימים השניים, שלושה ימים האחרונים. זה יפה. זה התולדה של ההכרה בין שני הרעיונות. אבל בהתחלה שני הרעיונות הוא שכל השבעה ימים הם לקראת השבת, או כל השבעה ימים זה הוצאה של השבת. מכיוון שאנחנו קיבלנו שני הרעיונות בערך אחת, יוצא לנו ההרכבה הזאת של מקרה השבוע. יוצא שמתי זה סוף השבוע, זה יום יום שלישי ימים. זאת אומרת עכשיו. נכון? עכשיו. אוקיי, טוב, אנחנו בעצם מגיעים לסוף השבוע. נכון, אדוני, עשרים דקות.
אנחנו
רק תליץ שבסוף השבוע תפשוט את זה. כן, מסוף חשבון נפש. אתם רוצים שנתחיל... לא, אז השאלה גרח, חשבון נפש שלי, אני יכול לעשות, אבל יותר נוח לעשות את זה שאני צריך חשבון נפש שלך. אתה מבין. כן? אני
יותר נפש.
אתה לא בסדר. כן. תראו את זה נתת לסיור במצב הרב קוף השבוע בשביל מה ברא כדי ברוכו את העולם, זה הנושא של העשייה. זה אמרתי, בשבילי זה חזל אמור תראה את העולם לומר בשבילי דבר
עצם זה שאני
את המחשבה כלומר, מאדם
היה מחשבה רע זה כבר נגיד שאתה למחשבה
רע כן, מאוד מה
עצם זה ש...
והנה צום היום הזה, אבל הרי שהנביא אמר וגם איש את רעהו, איש את רעת רעהו, אל תחשבו לבחו. זה עיקר עבודה עם הכיפור. זה דבר לא פשוט, כי הרבה פעמים אני חושב רע על מישהו, יש לי אולי כאילו סיבות טובות, לחשוב עליו רע. איש את רעת רעהו. אז זה לא שאתה מתעלם, ודאי שהוא רצה ממך רב, אבל אתה יודע, למצוא את נקודת הזכות.
אבל
כמעט
כל נדרג,
אתה הלך עליו, אני רוצה להגיד, אני מתעלם עם החומרים, אני בסדר, אני רוצה להתפלמים על אחר
שהוא
לא בסדר. קודם כל אני אומר את זה, רק השלושה האלה שאומרים את הקומינים, נכון? אבל השלושה האלה יש להם בהם, שאני אחד מהם, לא, אבל אצלנו נוהגים ככה, שכל אחד אומר, אנו מתירים מפה את העבריינים, כל אחד מהשלושה, אבל לא ביחד. אז כלומר, אני אומר ככה, אני מתירים מפה את העבריינים, התכוונתי לשני האחרים, לא לעצמי, אבל רק השני אומר. אז הוא התכוון אליי, זה בסדר. טוב. אתם אומרים את זה ביחד?
כן. חזן אומר את זה.
אבל מה זה איתו? שלושה.
אתה לא אומר את זה איתו?
כולם אומרים אני מכירים את
כל את הרעיון. בטח שאומרים משני צדדים עם ספרי תורה.
כן, והם לא אומרים, אנו מתאים
להתפלל. בדרך כלל, אתה לא אומר שאתה ביחד? אני אומר, אני אומר, לא, אני אומר, אבל
הרוס לא אומר שאתה להגיד ביחד.
הקהל לא אומר,
כן, מה זה?
הקהל מפזם, הקהל לא...
טוב, צריך לפזם, זה כתוב בראש. כתוב בראש שצריך להגיד יחד עם החזר, כדי להציר להם את החזר.
כל הקהל?
כל הקהל. מה הבעיה?
יש גם איזה קטע
שהחזר
הזה אומר
שגם
אני
הוא
חותב את
השעה. בסדר,
סביר,
הכל
מיצ'ו, זה
לא בשבילך. נכון, נכון. כן, יש עלי, החלפי שאני כדאי לבקש על עצמי.
כן. זה הקיע בשחר,
מה?
בשחר.
תלוי. הספרדים אומרים את זה בתוך תהיית שחר. בתוך חזרת שחר. נכון?
כן.
זה אנחנו לא אומרים. ינני, אני ממה, אנחנו לא אומרים את זה. טוב, אפשר להמשיך? מה? איפה בסוף? אנחנו לא אומרים את זה. מי? אה, כן? שיהיה, אני לא... טוב. נו? והנה, צום היום הזה עושה את החסיד דומה כמעט למלאכים, שכן עובר עליו היום בענווה ובכניעה, בעמידה ובהשתחוויה, בשיבוח ובהודעה, וכל כוחותיו הגופניים צמים מן הצרכים הטבעיים וזרועים בחרדה של מצווה לבד, כאילו לא היה בו טבע הבא מכלל, וכזה יהיה צום החסיד בכל העת אשר יצום.
לא, לא צום החסיד. לא, הוא לא חתם. על כלל ישראל.
למה, הוא משהו חתם. ביום זה יתהר מכל חטא שחטא בעבר. אגב, שימו לב שכל הדברים שהוא כותב פה זה מצוות. זה מצוות. כלומר, זה שולחן ערוך מה שהוא כותב כאן. אז איפה זה, איפה החסידות?
טוב, כי השולחן ערוך נכתב בתלמידי חכמים.
לא. כל אחד צריך לעשות מה שכתוב שם. נו, אז מה?
הכוונה?
לא. מה שהוא רוצה להגיד זה שהיהודי הוא חסיד. כלומר, קיום ההלכות עושה אותך לחסיד. כלומר, אין הנהגה מיוחדת לחסידים שהיא שונה מהנהגת כל יהודי.
זאת אומרת, הוא לא מבדיל בין צדיק לחסיד?
פה לא. אולי יש גם מה שנקרא מידות חסידות, אבל היסוד, וזה היסוד החינוכי שלו תמיד, שהמצוות כבר בנויות באופן כזה שאם אתה רק מעקיד על מה שכתוב בהן, אתה כבר חסיד. זה כמו שאחרי שנסתר החפץ חיים, באו חסידים לבן של החפץ חיים. אמרו לו, נו, יש לך אולי איזה מויפת לספר על אבא שלך? מה זה מויפת? כן, זאת אומרת, זה משהו פלאי, משהו ניסי, כמו שמספרים על האדמו"רי החסידות. אז הבן של החפץ חיים חשב, אמר, אבא שלי קיים את כל מה שכתוב בשולחן ערוך. כן, זה לא
מויפת.
מה?
איך
התניעה הפוליטית? נכון, נכון. כי המטרה של השנה זה לא יום הכיפור. לא, מה פתאום?
כל יום.
היום הקדוש ביותר בלוח העברי זה שמחת תורה. ודאי. כשאמרתי,
לא מיום. לא ליל הסדר?
לא. בליל הסדר, מאוד נחמד, אבל אתה לא יכול לאכול לחם. זה קצת מעצבן. חג השבועות, אתה אוכל לחם, אבל אתה לא ישן כל הלילה. ראש השנה, אתה יכול לישון בלילה, אבל אתה מת עם פחד. יום הכיפורים, שמח, מתקפרים עבורים לך, אתה לא אוכל. בסוכות אתה יכול לאכול, וגם לחם, ולישון, והכל. אבל גירשו אותך מהבית. אז סוף סוף צריך איזה יום, שבו אפשר גם לאכול, גם לישון, גם... זה שמחת תורה. לא, זה לא במקרה, זה לא במקרה, שזה היום האחרון, היום האחרון.
איפה
קורה?
למה?
מי
שנהגו לגמור את התורה
בשלוש שנים עצרת? שמחת תורה זה שמי עצרת, זה דבר. מה אני רוצה לומר בזה? זה שם ש... זה לא במקרה שיום שמחת תורה ושמי עצרת הוא החריץ של החגים, של התורה. כי זאת המטרה. המטרה היא לאכול. ויום הכיפורים הוא איזה מין זריקה.
מה עם פורים יום
הכיפורים? כן, כלומר, פורים זה זמן שהוא חורג מן הנורמה. עכשיו, כולנו זקוקים ליום הכיפורים. כדי להתנקות, אבל המטרה היא האוכל שבסוף יום הכיפור. יש מצווה, סעודת מצווה ממוצאי יום הכיפור. לדבר על סעודת המצווה הגדולה של מוצאי יום הכיפורים הגדול, שזה שמחת תורה. מה שאתה שואל את זה על חגים דרבנן. חגים דרבנן הם עוד יותר גדולים מחגים דאורייתא. כי חגים דאורייתא בהם הייתה שותפות של הקדוש ברוך הוא בעשייה. כאן בחגים דרבנן זה אנחנו מוסיפים אותם.
אז היום חשוב,
היום העצמאות, יום העצמאות, זה הכי חשוב בכל הרוח. הלאה. החסיד
פה, הוא חוטא, אין תשובה, הוא
חוטא. החסיד חוטא. כן, זה חסיד שחטא פעם.
זה לא חסיד.
מה? בסדר, אז יש כמה יחידים יחידים שלא חטאו מימי. אז אולי בשבילם עם הכיפורים מיותר.
אבל באופן כללי חסיד זה לא אדם שלא חוטא.
זה עניין של הגדרה, של מינוח, אז בספר הזה זה ככה, זה לא זה ספר
אחר. בפיסה הראשונה שעוסקת בשלב של הערך של ערך המזון על זה, לגוף, התפקידה לזה, אני מדבר על ירידות שנופלות מטרדות העולם. הוא עובד השם, ותוך כדי הטרדות האלה נשחקת, זה גם בכלל נשחקת.
נו.
זה חטאים שנובעים מעצם העבודת השם. נו, השפילה של
המכונה. יכול להיות, בסדר. אז אתה אמרת שזה חטאים קטנטנים. בסדר, אוקיי. והנה עצם הזה, עושה את החסיד דומה כמעט המלאכים שכן עובר עליו היום בענבה ובקניה, בעמידה ובשלח הוויה, בשיבוח ובהודעה. אגב, כדאי לעמוד כל יום הכיפורי. לפני ראיתי אנשים יושבים בחזרה. מה פתאום לשבת בחזרה? מה קרה?
לעמוד כל יום
הכיפורי. יש כאלה שנוהגים לעמוד כל יום הכיפורי ממש. כולל הלילה. יש כאלה ש-24 שעות עומדים, אבל זה באמת אל תעשו, כי אחר כך אתם נגמרים. אבל יש, התפילה, אם היא נעשית כראות, ההלכה, אז רובה בעמידה באמת. רובה בעמידה, אם כוללים את החזרות ואת הסליחות, כמו שצריך, ובלי הנחות, אז באמת עומדים כל הזמן. הייתה פעמים ראיתי אנשים יושבים ביום הכיפור. מה זה לשבת ביום הכיפור? מה? תופינות? טוב, אישו העבודה, וכל כוחותיו הגופניים צבים מן הצרכים הטבעיים ומפרודים בתרדה שניתו לבד, כאילו לעבוד טבע בעמי כלל. וכזה יצום כחסיד, וכל עת אשר יצום, מענהו בו את הראייה והשמיעה ואת הלשון, ואינו מעסיקן כאילו בדברים המקרבים את האדם אל האלוה. וכן יעשה גם הכוחות הפנימיים, לדמיון, למחשבה וכדומה, ובזה יתקשרו המעשים המתוקנים הידועים, המרכוזרים, ומהם המעשים הידועים, אמר החבר. בסדר?
יש פה אידיאל
כאילו
להיות דומה כמעט למלאכים?
ליום אחד בשנה. אבל אם כל השנה זה יום הכיפורים, זה בעיה.
אין איזה עניין שהאדם כמובן יכול
להתעלות
מעל המלאכים?
זה בסדר, זה קורה בשמחת תורה.
בשמחת תורה אנחנו
מתעדים? כן, בשמחת תורה אתה סופר. אתה מעל המלאכים. אבל זה אחרי שיום הכיפורים. יום הכיפורים זיקח אותך. מה? אז יש. מה? כי זה סימן שאני מסרב לקבל את העובדה שאני אדם. זה גידוף. התוכנית של הבריאה הייתה טעות. חמור. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, חיים והמוות נתתי לפניך. ואם היית סתם פילוסוף או מיסטיקאי, היית בוחר במוות. ואני מצווה עליך ובחרת בחיים. גידוף. שאפשר לדעת את השם בחיים. למען תחתיה אתה וזרעך על האדמה שהשם הולך נותן לך. זהו, נתראות שנה הבאה.